Sì, non vedo prima di portare lì.
אנחנו ננסה להכיר קצת את ירושלים מתוך המפגש עם החומות של ירושלים. כיתה י"א טיפה נגענו בזה בסדנה, אבל ננסה להעמיד קצת לך. כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, כשאנחנו מגיעים לכאן, אנחנו מתחילים את הכיבוש בדבר מאוד מוזר. חומות יריחו נבלעות באדמה. אבל כשאנחנו נכנסים לארץ, לכאורה הזה מיותר. למה צריך את זה? אפשר היה שהקדוש ברוך הוא יוריד אש מן השמיים שתשרוף את כל התושבים שם ונגמר עניין. זאת אומרת, בטוח שהקדוש ברוך הוא היה יכול לחשוב על עוד כמה רעיונות נחמדים איך לחסל את יריחו. אבל במקום כל הרעיונות הנחמדים קורה דבר מעניין, והוא עם ישראל מקיף 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 מקיף, ואז החומות שמקיפות את העיר נבלעות בקרקע. כך כתוב הגמרא מביאה במסכת ברכות שחומת יריחו נבלעה. בסדר, למה דווקא ככה? ועוד יותר מעניין, המדרש מביא באיכה רבה על הפסוק במלכים, ואת חומות ירושלים סביב נתצו כל חיל כשדים. אומר המדרש, שלח נבוזרדן רב הטבחים להחריב את ירושלים, ועשה שם 3 שנים ומחצה, 3.5 שנים מצור, בכל יום מקיף את ירושלים ולא יכול לחובשה. ביקש לחזור, התייאש. אמרתו, יאללה, אי אפשר לכבוש את ירושלים, הולך הביתה. נתן הקדוש ברוך הוא בליבו, התחיל ממדד בחומה. פתאום היה לו רעיון. לא, לא מצליח לכבוש, היה לו רעיון. מה הרעיון? מתחיל למדוד את החומות של ירושלים כל יום. את מה הוא מודד? את הגובה של החומה. והייתה שוקעת בכל יום תפחיים ומחצה. הוא שם לב פתאום שכל יום החומה שוקעת 25 סנטימטר. מעניין, אה? לא מעניין, זה רעיון. לא צריך לעבוד. נחכה עד שכל החומה תשקע באדמה, ניקח את ירושלים. אתם שמים לב? בכניסה לארץ, איך נכנסנו לארץ? החומות של יריחו שוקעות באדמה. כשעכשיו עם ישראל עוד רגע יוצא לגלות, החומות של ירושלים שוקעות באדמה. מה הקשר? מה העניין של החומות האלה ששוקעות? כדי להבין את זה צריך להבין קודם כל מה זה חומה בכלל. ואיפה אנחנו פוגשים פעם ראשונה את העניין של החומה של עם ישראל שיוצאים ממצרים, והמים להם חומה מימינה ומשמאלה. יש פה חומות, הולכים בתוך חומות. והמדרש מביא שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, אלה תולדות השמיים והארץ, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, עולם אני מבקש לברות, אני רוצה לברוא עולם. אומרים לו, למה? אמר להם, בשביל עם אחד שנקרא ישראל, וכשם שהבדלתי בין המים העליונים לתחתונים ביום השני של בריאת העולם, מה שנברא ביום הזה זה הבדלה, זה גדר, זה חומה בין המים העליונים למים התחתונים, שעוד לא ברור מה זה, אבל ברור מה נברא שם. נברא שם מצב של גבול. כך לעתיד לבוא, עתיד אני לעשות להם והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. זאת אומרת, אותה חומה שעם ישראל פוגש בראשית דרכו, שהוא חוצה בים סוף, היא אותה חומה שהייתה בבריאת העולם ביום השני. מה הקשר? מה הקשר בין החומה של בריאת העולם בין המים העליונים למים התחתונים, לבין החומה של קריאת ים סוף. צריך להבין שהחומה בכלל, ככה מסביר המהר"ל בנצח ישראל, החומה שהייתה ביום השני עניינה הבדלה, הגדרה ולמעשה בריאת הגבולות. זאת אומרת, ביום הראשון היה אור גדול, אור עצום, ויהי אור. ביום השני מה שנברא זה המצב של גדר, המצב של גבול, המצב של אפשרות הופעה של עולם שיש בו גבולות, שיש בו הגדרות. זאת אומרת, תארו לעצמכם שכל החדר שאנחנו יושבים בו עכשיו היה בלי שום גדר, בלי שום גבול, אז אף אחד מכם לא היה קיים. לא היה תקרה ולא היו מנורות ולא הייתי אני ולא היה כלום. כי מה יוצר את ההבדל בין הבגד שלי לחולצה הזאת? זה שיש גדר בין שניהם, יש גבול. וההבדל ביני לבין התקרה זה שיש גבול. כל דבר בעולם שלנו מוגדר, יש לו גבולות. זאת אומרת, כדי לברוא את העולם, הקדוש ברוך הוא בורא ביום השני מצב כזה שבו אין רק אינסופיות, אלא יש גדרים, יש גבולות. מתוך כך יש סדרים. הכיסא הזה פה, השולחן פה, אני פה, כל דבר יש לו את המקום שלו, את הגדר שלו, בסדר? אז ביום השני לבריאת העולם נברא המצב של הגדר והגבול. מה שאומר שבלי גדר אין עולם, בלי גבול לא יכול להיות שום דבר. אם אין סדרים, אין כלום, אין שום דבר. מצד שני, אם הגבול או הגדר חונקים, אטומים לגמרי, זה גורם למצב של חנק, זה גורם למצב של מוות, זה גורם למצב של איסורים. למה הכוונה? למשל, האור של הגוף שלנו זה גבול, נכון? הגבול של הגוף. תארו לעצמכם שהאור יאטם לגמרי, אז אנחנו בבעיה. אדם לא יכול לחיות כשכל האור שלו אטום. הוא צריך שהזיעה תצא, הוא צריך שאור השמש ייכנס ויופק ויטמין D. האור הוא גבול עם פתחים, וזה גבול שנועד לאפשר לגוף להופיע. כל גבול בעולם עניינו לאפשר למה שבתוכו להיות. אבל אם הוא חונק את מה שבתוכו, זה הורג, זה רע, זה לא טוב. ואת הגבול הוא תמיד צריך להיות כזה שנועד לאפשר הופעה, לאפשר גילוי מצד אחד, מצד שני הוא מגן על מה שבפנים, שמשהו מבחוץ לא יבטל אותו. אם אין אור, אז כל הסביבה תוקפת את מה שבפנים, זיהום וזה, והאדם מת. צריך אור, צריך גבול, זה בכל הדברים. זאת אומרת, אי אפשר להיות בעולם בלי גבולות. הגבולות חשובים לקיום של הדבר, מצד שני הם עלולים חס ושלום לגרום למצב שהדבר נחנק ולא יכול להתגלות יותר, כי הגבול חונק אותו. מתוך כך, אם מתבוננים על מתן תורה, אנחנו מוצאים שעם ישראל גם כן חווה חוויה מאוד מיוחדת. מה אומר המדרש? עם ישראל שנמצא במתן תורה, למרות שהם אומרים נעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגי. יש פה שני דברים. אחד, הוא כפה עלינו את התורה, אבל הוא כפה עלינו את התורה כמו גיגית. ראיתם איך נראית גיגית פעם? לקחתי לו גיגית, הפך לנו עד על הראש. מה תראו? למה צריך להגיד לנו שהוא כפה עלינו את התורה כמו גיגית? שיגידו חזל, הקדוש ברוך הוא כפה עלינו את התורה, גמרנו. לא. אז מסביר המהר"ל שכשהקדוש ברוך הוא כופה עלינו משהו, הכוונה שהדברים האלה, התורה היא, למרות שהם קיבלו אותה ברצון, התורה היא נתינה מוכרחת שאין להם קיום זולתה. זאת אומרת, התורה זה הטבע שלנו. הקדוש ברוך הוא במתן תורה הטביע בנו את התורה. זה הפך להיות הטבע של העם. הטבע שלנו זה התורה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כפה עלינו את התורה, הכוונה הטבע האינסטינקטיבי במרכאות של האדם היהודי, זה תורה ומצוות. זה הטבע שלנו. ולכן סיפרתי לכם על האיש הזקן הזה שבכה שם, שהוא עשה קידוש ועלה לתורה אחד שאוכל חזיר. הוא הרגיש איזה קשר, זה הטבע שלו. לא יעזור כלום. אבל למה כמו גיגי? מה העניין של הגיגית פה? למה התורה הוטבעה בנו כמו גיגית? הכוונה היא שהתורה שנכפתה עלינו כביכול, שהוטבעה בטבע שלנו, היא הוטבעה בנו כמו חומה, זאת אומרת, היא יוצרת לנו את הסדרים. היא זו שמאפשרת את הגילוי שלנו דרך סדרים מסוימים, דרך גבולות מסוימים. האדם היהודי, כדי לחיות בעולם, זקוק לסדרים, לגבולות, זקוק לחומה. וכשהחומה הזו קיימת, אז ההופעה היהודית היא במיטבה. כשהחומה הזו לא קיימת, אז העם היהודי לא מצליח להתגלות, לא מצליח להופיע. לכן הדגש על כפיית ההר כמו גיגית, דווקא כמו מין חומה כזו. וכך מסביר המהר"ל, כפה עליהם הר כגיגית, מפני שכל מעשה בראשית תלויים בקבלת התורה. וכשם שלכל מעשה בראשית נתן לכל אחד טבעו אשר יהיה נוהג עליו. לכל דבר בעולם יש את הטבע שלו, את הסדרים שלו, את האינסטינקט שלו. כל יצור בעולם יש לו את החוקיות שלו, את החומה שלו שמפרידה בינו לבין יצורים אחרים. כך ראוי שיהיה גם לאדם הישראלי איזשהו דבר שהוא הטבע שלו. זה הטבע שלנו כעם. ולכן כשאנחנו מדברים על החומה, על הגדר, אנחנו למעשה מדברים על מה שמאפשר מצד אחד את הגילוי של התוכן, ומצד שני מגן על על התוכן מפלישה זרה. ובאמת צריך להיזהר שהחומה לא תהפוך להיות מטרה בפני עצמה. אם החומה הופך להיות מטרה, אז התוכן כבר לא מעניין. זאת אומרת, אנחנו לא עושים את המצוות מצוות אנשים מלומדה. מה פירוש? כביכול הסדרים יש להם מטרה בפני עצמם. לא, צריך להבין שיש פה תכלית לכל הסדרים האלה, והתכלית זה המפגש עם הבורא, זה גילוי של השם בעולם. לכן גם כל מה שחכמי ישראל עושים, מה שנקרא גדר או סייג, למה הם עושים לנו סייגות, גדרות, ופורץ גדר ישכנו נחש, זה מי שעובר על דברי חכמים. ואת חכמי ישראל ראו לפעמים שכדי לשמור על התוכן הפנימי של עם ישראל, צריך לשים כל מיני גדרים וסייגות, סייגים. כדי שהתוכן לא ייפגע, צריך איזה גדר. אומרים לנו, תתרחקו קצת מדבר מסוים, כי אם לא תתרחקו משם, אם לא תשימו גדר, ההופעה הפנימית תיפגע. וזה כל העניין של הסייגות, זה כל העניין של הגדרות ותקנות חז"ל, וכל מיני דברים שאנחנו נוהגים על פיהם, זה מעין חומה ששומרת עליהם. ולמעשה, אם אנחנו הבנו מה שעד עכשיו דיברנו, ברור לגמרי שכל מי שפוגע בחומה, הוא עלול לגרום נזק לתוכן הפנימי, שנפגע מזה. וגם להפך, אם מישהו פוגע בתוכן הפנימי, הוא פוגע בחומות. זאת אומרת, ניקח דוגמה מהעניין של צרה. אם מישהו מדבר לשון הרע, הדיבור מגלה את התוכן הפנימי, את המחשבות, את העולם הרוחני. ברגע שמישהו פוגע בדיבור, אז קודם כל נפגע הגבול, הקירות של הבית. אם הוא לא חוזר בתשובה, נפגע גבול הלבוש, זה החומה שסביב הגוף. אם הוא לא חוזר בתשובה, נפגע האור שלו, זה הגבול הכי קרוב, אם לא, אז גמרנו עליו. ודרך אגב, המצורע בזמן שהוא בצרת, הוא יוצא מחוץ לחומות. שמים לב? הוא מחוץ לחומות של עם ישראל. פגעת בתוכן הפנימי, צא החוצה. ותיזהר, כי החומות שלך הולכות וקורסות. קורס את החומה של הבית, הורסים לך את הבית. קורסים הבגדים, שורפים לך את הבגדים. קורס לך הגוף, גמרנו. זאת אומרת, צריך זהירות. ומה התיקון? תתקן את התוכן הפנימי, ואז החומות יתחזקו. אם לא תתקן את התוכן הפנימי, אז החומות למעשה שוקעות באדמה. לכן ברור שהגויים שגרים בארץ ישראל פוגעים בתוכן הפנימי שלהם. אז החומות שלהם שוקעות באדמה. החומות מתמוטטות. וזה מה שקרה כשאנחנו באנו לארץ. אנחנו לא הצלחנו לכבוש את הארץ משום שהיינו נורא צדיקים. זה לא מה שכתוב. לא בצדקתך וביושר לבבך הטבה לרשת את ארצם. כי ברשעת הגויים האלה השם אלוקיך מורישה מפניך. ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, לאברהם וליצחק וליעקב וכו'. למה החומות של יריחו שוקעות באדמה? כי התוכן הפנימי של יושבי הארץ איבד כל משמעות. אז החומה לא, אין לה מה להחזיק. ברגע שהתוכן הפנימי נפגע, הגבולות מתפוררים. אין גבולות. או אין טעם לגבולות. אז עם ישראל, שמתם לב מה הוא עשה? הוא בנה גבול חדש. הוא מקיף את חומות יריחו, ובעצם מבטא בזה, אנחנו באנו לכאן, לארץ ישראל, כדי לבנות גבול משלנו לתוכן פנימי שלנו. ולכן החומות שלכם התמוטטו. ולכן גם כשעם ישראל מאבד את התוכן הפנימי שלו בחורבן בית ראשון, מה קורה? לבוזרדן הזה מתחיל להקיף את החומות ומגלה שהחומות של עם ישראל מתמוטטו. הגבולות נפרצים, אין תוכן פנימי. הם עובדים עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם וכו', ולא תקיע הארץ אתכם ותמאכם אותה. אם אנחנו לא חיים נכון בארץ ישראל, הגבולות שלנו נפרצים. הכל מתפורר. אנחנו גם לא מסוגלים לעמוד על הגבולות שלנו. בא איזה ערבי אחד אומר, תביאו את הגבול הזה, נותנים לו. ערבי אחר את הגבול ההוא, נותנים לו. מחזירים, נותנים, מחלקים, חותכים. רגע, זה הגבולות של הארץ שלך? איך אתה עושה את זה? אם התוכן הפנימי לא בעוצמה, אז הגבולות מאבדים משמעות. איך אומרים לנו? מה זה משנה הגבול? בימינו גבול לא משנה כלום. מצאתם איזה מדינה בעולם שחושבת ככה? זה המצאה יהודית מודרנית מאוד. תנסו להגיד לצרפת שהגבולות לא אומרים, שיתנו לגרמניה איזה 100 קילומטר מהגבול שלה. ככה, ג'סטה, שיהיה נחמד. מה פתאום, הם יעשו מלחמה עולמית נגד זה. תגידו לארצות הברית לתת את גבולות, מה פתאום, מי איתם? איזה מדינה, כל המדינות בעולם נלחמו, בכל הכוח הם נלחמים על הגבולות שלהם. ופה בארץ אנחנו, פחות, יותר, יש לנו כאן, יש לנו שם, ניתן פה, ניתן שם, נחלק את זה, ניתן את זה, תוכנית החנוכה, תוכנית... מה קרה? אם התוכן הפנימי לא ברור, לא מיוסד, לא יציב, אם אין לנו פה תוכן של עם ישראל, אז מי צריך גבולות? החומות מתחילות לשקוע באדמה. אז אם נבדוק את החומות של ירושלים, נעשה איזה סיור קטן מאז שעם ישראל פוגש את חומות ירושלים. ונעשה המפגש הראשון עם ירושלים ובזמן אברהם אבינו, עם מלכיצדק מלך שלם. בתוך ירושלים יושב בן אדם שהוא כהן לאל עליון. בן אדם עם דרגה רוחנית, טוב? ירושלים יציבה בידי שם בן נוח, בידי אישיות רוחנית. אברהם אבינו לא לוקח את ירושלים, בידי שם בן נוח. מלכי צדק מלך שלם, אומר המדרש, הוא שם בן נוח. יש חומות לירושלים, אבל כשאנחנו באים לכבוש את הארץ, מה קורה? זה דבר מאוד מוזר. יש כאן איזה מין מצב שאנחנו לא כובשים את ירושלים, גם בגלל ההבטחה של אברהם אבינו לאנשי חברון שלא נכבוש את ירושלים, ואנחנו מוצאים בכל זאת שבני יהודה כובשים, בני בנימין לא כובשים. יש כאן איזה מין וילחמו בני יהודה בירושלים וילכדו אותה ויקוע לפי חרב ואת העיר שילחו באש. לעומת זאת בספר שופטים, ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין. יש עיר עליונה ועיר תחתונה. העיר העליונה נכבשת על ידי בני יהודה, העיר התחתונה נשארת בידי היבוסי, ובני בנימין לא מצליחים לכבוש אותה, לא כובשים אותה. אבל זה לא סתם שהם לא כובשים אותה, אלא הם יושבים איתם, עשו הסכם שלום, עשו פשרה. בני בנימין יושבים עם בני היבוסי בתוך ירושלים. בפועל, ברגע שההסכם הזה מלדע אתכם גר בירושלים, רק היבוסי. איפה בני בנימין? לא גרו שם. איך כתוב? בית היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. הם יושבים עם בני בנימין כביכול, בתוך בני בנימין, אבל בני בנימין לא גרים שם. זה הפך להיות עיר של ערבים, עיר של בני יבוסי. אין שם, אחרי ההסכם שלום הזה, אין שם יהודים. ואיך אנחנו יודעים את זה? כשאותו האיש עם הפילגש בגבעה עובר ליד ירושלים, אומר לו המשרת שלו, בוא ניכנס פה לירושלים. מה אומר האיש? אומר, אני לא רוצה להיכנס לשם, למה? ולא עבר איש ללום, ויקום וילך ויבוא עד נוכח יבוס ירושלים, ואימו צמת חמורים וכולי, הן עם יבוס, נמצאים ליד יבוס, והיום רד מאוד, כבר השמש שוקעת, ויאמר הנער אל אדוניו, לכנה ונסור אל עיר היבוסי הזאת, ונלין בה, ויאמר אליו אדוניו, לא נסור אל עיר נוכרי אשר לא מבני ישראל הנה. אין שם יהודים, אין שם בני בנימין, גרים שם רגול. זאת אומרת, בזמן כיבוש הארץ על ידי יהושע ותקופת הכיבוש והחלוקה, אנחנו עושים מן הסכם פשרה שלום, מבטרים למעשה על ירושלים, וכביכול זה עיר בינלאומי. בפועל אנחנו לא שם. זאת אומרת, בשלב הזה של תקומת ישראל עדיין אנחנו בבעיה, ואפשר לומר שאם אין לנו את ירושלים ואין לנו חומות שבנינו מסביב ירושלים, זה אומר שמשהו מאוד יסודי בהופעה היהודית פגום. עדיין אנחנו לא מופיעים כעם בריא בארצו עד דוד המלך. ועד כשדוד המלך כובש את ירושלים, אומר המדרש ששתי עיירות היו ירושלים, עיר עליונה ליהודה ועיר תחתונה לבנימין, ועשה דוד חומה אחת לשתיהן, היא ירושלים. פירוש הדבר, בזמן דוד המלך מופיע כאן האיחוד של יהודה ובנימין, של רחל ולאה, מופיע כאן הבניין הרוחני והבניין הלאומי ביחד, והנה חומות ירושלים נבנות. דרך אגב, החומה הראשונה בזמן דוד המלך היא מאוד קטנה, היא חומה יותר קטנה ממצפה רמון. זאת אומרת, דוד המלך בונה שם חומה מסביב עיר דוד, וגם אחר כך מסביב האזור של הר הבית, וזהו, זה מקום מאוד קטן, זה כמה עשרות דונם. זה חומות ירושלים, החומות מאוד מצומצמות, אבל כבר מופיע כאן משהו, ולכאורה היה מקום שהבניין ימשיך ויגדל. ואז קורה דבר מאוד מוזר. בזמן שלמה, היינו מצפים שבזמן שלמה, לאן יגיעו החומות? עד דמשק. שלמה המלך, לכאורה עם ישראל מופיע במיטבו, כאן היה צריך להיות גילוי ענק. אבל הפסוק רומז לנו לדבר מאוד עצוב. ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה, ויביאה אל עיר דוד, עד כלותו לבנות את ביתו ואת בית השם ואת חומות ירושלים סביב. שמתם לב? שלמה מכניס את בת פרעה לתוך התוכן שלנו, ואז הוא מתחיל לבנות את החומות. איזה גודל יהיו החומות? קטנטנות. אם בת פרעה יושבת בתוכנו, החומות לא יכולות להיות גדולות. ולכן אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, יש כאן כל מיני דברים רעים, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ועליו הוא סרטון, ועליו נבנה כרך גדול של רומי, שעתידה להחריב את בית המקדש. זאת אומרת, ברגע שבת פרעה יושבת שם בפנים, החומות שלנו כבר הן חומות מצומצמות. העוצמה היהודית לא יכולה להופיע במיטבה כשאנחנו מתחברים לנוכריה הזו. ולכן יש לחכמי ישראל הקפדה על שלמה המלך. מה אתה עושה? הכניס לנו אלף מיני זמר ואלף מיני עבודה זרה, וכשהוא רוצה לקום בבוקר היא אומרת לו, תמשיך לישון, אל תלך למקדש. זה בת פרעה. נו, אז החומות מצומצמות. יחד עם זה, כבר יש חומות לעיר. יש חומות, עם ישראל עוד ולאחר מכן יש בזמן המלכים איזה שהם תהליכים של התפשטות של החומות. למשל, אנחנו מוצאים שעשה, כל המלכים לא כל כך צדיקים, עושים כך, עושים ככה, החומות קטנות. ואז פתאום ויעש עשה הטוב והישר בעיני השם אלוקיו, ויסר את מזבחות הנחר והבמות, וישבר את המצבות, ויגדע את האשרים. הוא עושה שם חיסול טוטלי של כל העבודה זרה, ואז הדבר שמתבקש מזה, זה מיד, ויבן הרי מצודה, ויאמר ליהודה, נבנה את הערים האלה ונסב חומה ומגדלים, דלתיים ובריחים, והחומה ממשיכה לגדול לכיוון הגבעה המערבית, לאזור שער יפו, לכיוון הר ציון. בזמן חזקיהו המלך, שגם עושה את הישר בעיני השם, החומה גדלה לפי העוצמה הרוחנית של עם ישראל. תראו איזה כוח צריך בשביל זה. זאת אומרת, בא מלך שכל העם עובדים עבודה זרה, אמונות פעלות, בלגנים, כל מיני שטויות בראש, ובא מלך ואומר חבר, מספיק עם כל השטויות, עבודת השם. רק אמר את זה, פאף, החומות מתחילות לגדול. החומות מקיפות את הר ציון, עד למטה מקיפות את אזור שער יפו. ופתאום כל העיר העתיקה כבר חומה. זה הרבה יותר גדול. גם צפון הזה גדל, אחרי הר הבית. אבל זה לא מחזיק מעמד משום שעם ישראל עובדים עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ואז החומות שוקעות באדמה, עם ישראל גולה מארצו. וכשעם ישראל גולה מארצו, 70 שנה מתאוששים ומתחילים לחזור. כשמתחילים לחזור, מה הדבר הראשון שקורה? מה עושה נחמיה? דבר ראשון, מתחיל לבנות את החומות. ודגש מאוד חזק בספר נחמיה, ויהי כאשר סנבלט, כי אנחנו בונים את החומה, ויחר לו ויחס הרבה, וילעג על היהודים. מה היהודים האומללים עושים? מה הם... זה נורא מעדן את ה... דרך אגב, יש פה את הערבים כבר. מפריע להם שאנחנו בונים את החומות. למה? כי אם אנחנו בונים חומות, מה זה אומר? עם ישראל מתחיל להתאושש ולגלות את האישיות המיוחדת שלו. וזה יבוא לידי ביטוי בחומות. או במילים אחרות, אם עם ישראל...